הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום יעקב ריבלין.
שלום וצהריים טובים.
צהריים טובים. בטייטל הפשוט, אתה הפרשן הפוליטי של עיתון בקהילה ורדיו כל חי, אני חושב שאנחנו מכירים משהו כמו עוד רגע 40 שנה מיום שנכנסתי לכנסת, נכון?
נכון.
לפעמים היית יעקב ריבלין, לפעמים היית יוד יריב. כן. אני לא יודע אם התקוטטת, אבל לא הייתי הרבה זמן.
לא, יוד יריב זה פשוט ראשי תמות של יעקב ריבלין.
כן, לא, זה ברור.
ולקחתי את הסבדון הזה מבן גוריון, הוא כך חותם בעיתונים, סבא של יריב.
יריב בן אליעזר, כן.
נכון.
ובעיניי, אני שנים עוקב אחרי גם על המסעות שלך בתקשורת החרדית, ולא רק החרדית, גם בתקשורת הפרלמנטרית, בעיניי אתה בכיר היודעים והמבינים את שתי הקומות של החרדיות, גם את החדרי חדרים, מי אמר למי, מה, מתי, וגם את התמונה הגדולה, את ה... נשתמש בביטוי שלא בטוח שבתל אביב הוא יתפוס, אבל אנחנו מקליטים בירושלים, גם את השקופה.
כן.
וביקשתי לשוחח איתך לא רק מתוקף ההיכרות עתיקת היומין, אלא גם מתוך תסכול. לא מצאתי בכל המנעד של הפוליטיקה והציבוריות החרדית, האשכנזית והמזרחית של היום, לא מצאתי אנשים שיכולים לדבר איתי על השקפה. למה אין? למה... נגיד רוטמן או סמוטריץ' יכולים לדבר, אני לא בהכרח איתי, אבל על התפיסת עולם הקוקיסטית, או אני לא יודע מה, ולהיות נורא משכנעים. ואין לך דברים כאלה בציבור החרדי.
יש כאלה, אבל אני לא יודע מה סוג שיפתחו לשוחח איתך. אתה יכול למשל לדבר עם נתן גרוסמן, אבי ההשקפה. למעשה הוא זה שמייסד אותה, והוא למעשה גם זה שהכתיב עשרות שנים לרבנים מה הם צריכים לחשוב. אבל ההשקפה שלו היא השקפה דוגמטית. הוא רואה את ההשקפה של החוג הליטאי, הקנאי, אבל דרך הפריזמה הזאת הוא רואה את העולם. הוא לא מסוגל לדבר איתך על ההשקפה החרדית של האמרי אמת, של החסידים ושל כל אלה. יש לו פריזמה מאוד צרה, אבל אני מוכרח לומר לך, אברהם, שהוא טוב בתחום שלו. בתחום שלו, כן, אבל אם אתה רוצה לראות השקפה יותר כוללת.
כן, את כל, את המפה.
הוא לא יודע את זה.
אז בואו נתחיל רגע עם המפה. בואו נתחיל עם המפה. יש לנו שלוש מפלגות חרדיות, יש לנו את אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס. תן לי מפה קצת יותר מפורטת על מי את הקהילה החרדית, או מי אתן הקהילות החרדיות.
תראה, לדבר על החברה החרדית היא כל כך גדולה, זה כמו אברום לדבר על החברה הערבית. אתה אומר, אני מאוד לא אוהב שבתקשורת אומרים, החרדים אומרים, החרדים, כמו שאתה אומר, הערבים, מה זה ערבים, מה זה חרדים? אנחנו קרוב למיליון איש. אתה יודע במנעד הזה כמה יש? יש לי את החרדים של ש"ס, יש לי את הספרדים המתונים של ש"ס, אלה ש, אתה יודע, הולכים למועדון לילה, אבל אחר כך מנשקים תמונה של רב עובדיה. הם גם נקראים חרדים, כולה ילדים שאתם הולכים. יש לי את הזרם הליטאי, שהוא נושא דגל ההשקפה היותר קנאית. יש לי את החסידים שבכלל חיים בתור עולם שלהם, והמושג השקפה אצלם משהו מאוד מאוד גמיש.
רגע, לאט לאט, לאט לאט לאט. מה זה הליטאי? מה הליטאי עושה? הוא קם בבוקר, איך הוא ליטאי? הוא גר בירושלים, הוא כבר לא בליטא.
טוב, אנחנו...
מה הוא עושה כשהוא קם בבוקר?
אנחנו מדברים על הזרם שנקרא מורשת הישיבות הליטאיות. הוא למד בישיבה ליטאית, שנקראת ליטאית הילד
שלו. שזה שיטת הלימוד.
שיטת הלימוד העיונית של הישיבות.
והמרכזיות של לימוד התורה האינטלקטואלי, סליחה על הביטוי, הקרה יותר. מאוד גישה אנליטית.
כן, הגישה אנליטית,
כמעט משפטית.
הילד שלו לומד בתלמוד תורה שמזוהה עם זה, והוא לא לובש את כל המדים מהחזה הספרדי, וגם אין לו את ההווי הספרדי. הוא קר יותר, הוא מצויד בתוך עצמו, בתוך העולם האינטלקטואלי שלו, והייתי אומר אפילו, למרות שאני חלק מהעולם הזה, הוא קצת מתנשא עליהם. הוא רואה את עצמו כמבחר.
כאינטלקטואל.
האינטלקטואל, והוא רואה שאחרים מנסים לחכות אותו. ש"ס למעשה זה חיקוי, בחלקה, בייחוד החלק הדומיננטי, היום זה בסך הכל חיקוי שלה. אם תסתכל על מועצת החכמים של ש"ס, חלק גדול מחבריה לא למד אצל הרב עובדיה.
למדו בפוניביץ'.
למדו בפוניביץ', והם לא חיים בהתבטלות, היום יש להם ישות עצמאית, אבל זה הכיוון שלהם.
אז הליטאי, נעזוב רגע את ש"ס בצד.
החסידים זה עולם אחר.
מי זה החסידים?
החסידים זה אלה שמימי הבעל שם טוב כבר חלקו על השיטה הזאת, שתלמוד תורה כנגד כולם. זאת אומרת, הם גם מעריכים תלמוד תורה, אבל זה לא המוטיב היחיד, אין להם גם את הגאווה האינטלקטואלית, אין להם גם התנשאות. מצד שני, הם יצרו התנשאות אחרת. הם יצרו דם כחול. אתה לא יכול להיות אדמו"ר אם אבא שלך לא היה אדמו"ר.
שושלת.
שושלת. הם קוראים לעצמם בית המלוכה. אתה נראה בספירות החסידית, הבחור הזה והזה נכנס לבית המלוכה, איך? הוא התחתן עם נכדו של אדמור מזוצ'קה. אז הם יצרו מעמד אחר, מעמד שאי אפשר להתקבל אליו. זאת אומרת, אם אני תלמיד מצטיין בישיבה, ואני נהייתי גאון בתורה, אני יכול, אבל חסידים זה מעמד, זה קסטה.
כלומר, אם אתה מסתכל מבחוץ, אז אתה שומע, גדולי היהדות האשכנזית, כל דור יש לך את הרב שח ויש לך את הקניבסקי ואת הרב וכולי, כל דור עולה מישהו, מישהו הכי גדול בעיני האנשים. אתה אצל החסידים, אתה תמיד אצל חסידי גורס תמיד תהיה משפחת אלתר, אצל חסידי סלונים זה תמיד יהיו פלונים על מניצה בלזר.
זה כמו משפחות המלוכה באירופה, החסידות הרי צמחה באירופה, באירופה הייתה בתי מלוכה, נכון? שרשרת בית רומנו והאבסבורגים. עכשיו דבר מעניין, אתה יודע שמי שייחד את הזרמים האלה, שבאירופה נלחמו על כל עיר ועל כל מקום והשקפתם, מי שייחד אותם זה היה ציונות.
וההשכלה, כלומר...
עוד ההשכלה גרמה להם לשיטות שונות של מלחמה. הליטאים התמקדו יותר בתלמוד תורה, חסידים אמרו, אנחנו נציל את העם שנחבר אותם. מי שחיבר אותם ביחד, זה הדבר האבסורדי.
אויב משותף זה תמיד דבר טוב.
אגודת ישראל קמה, היא חיברה את הרב רוזנהיים במזרח אירופה, מברלין, ואת גליציה וכל מיני תהומות.
בוא נגיע לאט, רגע.
כן, אבל משפחה של הציונות, אני אומר, שהיא חיברה ביניהם. באירופה הם היו מחולקים לחלוטין.
זה בסדר, לשפחה של החרדיות אפשר להגיד שהיא מפרקת הציונות היום. אז יש כאן איזה פעולת תגמול.
לתהליכים היסטוריים.
אבל בוא נשאר רגע. החרדיות המאוחדת הזו, לפחות שותפות אינטרסים מאוד מאוד גדולה, שהלכה הרבה שנים בתוך מפלגה אחת, שגם חסידית וגם ליטאית, אגודת ישראל, התפרקה לאחר מכן לדגל התורה ולאגודה, אבל הם בסך הכל...
ושוב התחברו, זה הייתה פרידה טכנית.
כן, זה משלם, הם משלם פרלמנטרי, עם סיעות שונות, מה האידיאולוגיה, מה הם רוצים, מה הפרויקט הפוליטי שם?
אני אגיד לך, הם מושתתים על שלושה דברים. הם מושתתים על חינוך. הם לא רוצים את החינוך של המדינה. הם לא רוצים את החינוך, יש בהם התנגדות לפתיחות להשכלה כללית. זה נושא החינוך שמאחד אותם. לא משנה אם אתה לומד אצל הרבי מעם שינוב, או שאתה לומד אצל בתלמוד תורה של חברון. הם רוצים את שיטת הלימוד הישנה, ובחינתם זה הכל. החברה החרדית, עם כל מגרעותיה ועם יתרונותיה, היא חברה של לומדים, לפחות עד גיל מסוים. והנושא המרכזי זה לימוד תורה. לימוד תורה כנגד כולם, שהוא דוחה גם ערכים אחרים. אצל החסידים בגיל מסוים, מתחתנים, יוצאים מיד לעבודה, אצל הליטאים נשארים כמה שנים. אבל בגיל A, הילדות והנערות, מה שמאחד חסידים וליטאים וספרדים, ספרדים
אז
מודרניים.
אז פרויקט אחד זה חינוך, אוקיי.
כן, פרויקט שני, זה מה שמפלג אותנו, זה החוסר הרצון להיות חלק מכור ההיתוך הישראלי. הרי כל התנגדות לצבא, אם כבר אנחנו נצטרך לגעת בנושא האקטואלי הזה, היא לא בגלל כל כך שהם פחדים שיתקלקלו בצבא, זה סיפורים מהשפה ולחוץ. הם לא רוצים את כור ההיתוך הישראלי. הם לא רוצים להיות מותחים איתו, הם לא רוצים להיות מחוברים איתו.
כלומר,
הם...
זה לשמר את הבדלנות.
לשמר, בדיוק ככה.
והפרויקט השלישי?
הפרויקט השלישי, הייתי אומר, אני קצת תהיה זהיר, כי אני עלול לפגוע בחוגים אחרים, שאני לא רוצה לעשות את זה. החרדלים, למשל, הנושא השלישי הוא הדקדוק יותר במצוות, לכן קוראים להם אורתודוקסים. כי אתה הולך לשוק מאה שערים, אתה רואה מישהו קונה את רוג ב-700-800 שקל.
הקפדת יתר.
הקפדה יתר או לא יתר.
הוא יתר הקפדה.
אתה יכול להיות בטוח ב-100% שמישהו שילם אותם 800 שקל האלה, הוא חרדי ששייך לזרמים שהזכרנו, אתה לא תמצא שם מישהו מהחרדלים, למרות שהם יראה שמיים לא פחות. אבל החרדיות מושתתת על דקדוק יתר במצוות. אלה שלושת הרקנות, מכאן ואילך יש לי המון התפצלויות, המון גישות שונות, אבל אלה שלושת אבני היסוד. מכאן ואילך כל אחד בנה לעצמו תזות קצת שונות.
עכשיו בוא נתגלגל אחורה להיסטוריה. כל מי שעיניו בראשו יודע ש גם החרדיות, היא יצירה של המודרנה. זאת אומרת, היא תגובה של קהילות מסוימות לעת החדשה.
זה ריאקציה, ריאקציה כן. מסוימת. אגב, אני רוצה לומר לך, שאם תרצה לראות העמקה של התזה הזאת, יש ספר מצוין של אחד שנקרא שלום בוגוסלבסקי.
כן, על העיירה, על, על מזרח על אירופה היהודית.
מזרח אירופה היהודית.
כן, לא
אני...
יהודי מזרח אירופה, כן. הספר הוא נהדר.
אני, הוא נהדר, כן. הוא מימד אותי, למרות כהיסטוריון, הוא מימד כן. איך... הקהילות היהודיות התאימו את עצמם לסביבה.
כן, והתחדשו.
נכון.
כלומר, במובן
המודרנה הזה... היא פועל יוצא של התחיית התנועות הלאומיות במאה ה-18.
ובמובן הזה, 18. גם החרדיות המוכרת לנו היום, על מלבושיה ונוהגיה, היא גם תגובה חדשה של העם היהודי.
כמו שהחסידות וההתנגדות, גם כן הם היו סוג של רעת קציעה כלפי ההשכלה, הפתיחות החוצה.
השכלה, הפרעות וכו'. זה נכון.
נכון.
כלומר, מדובר כאן על אירוע חדש יחסית, כי אני תמיד אומר לעצמי באיזה מילתא דבדיחותא, אני לא בטוח שבאמצע חום יוני-יולי, משה רבינו עלה על הר סיני עם שטריימל, אולי היה חם מדי.
אגב, אתה יודע מה, בעניין אני יכול לומר לך, שיש שאף אחד לא הכיר אותו, אז אנחנו לא יודעים, אנחנו מסתמכים אולי על ציורים מתקופת השומרים והאקדים, אנחנו לא יודעים איך אנשים הזה התלבשו, כן? אבל אני לא יודע מה הוא היה. תראה, בתקופת התנך שאנחנו מכירים, כתוב שמשה רבנו תיקן קריאת התורה בשני וחמישי, כדי שיהיה להם כל שלושה ימים קשר עם התורה. לא היה שם דופי יומי. לא הייתה שם...
לא, זה ברור שאורח החיים היה אחר.
היה אורח חיים חקלאים. שים לב שהתורה כולה מדברת לחקלאים, ויש לך איזה...
רגע, יעקב.
פלח מסוים.
יעקב, תחזור אליי. יעקב, תחזור אליי. אתה מדף ספרים, אני צריך רק ספר אחד בינתיים. חכה רגע עם כל הספרייה. אז תופעה חדשה, ריאקציה, אתה קורא לה תגובה, חלקה מבפנים, חלקה מגיבה כלפי חוץ, ויוצאת לדרך חרדיות.
ניתן לך על זה משל, שיכול את הנקודה הזאת שאתה אומר להעמיק יותר, שגוף זר נכנס לגוף, נגיד נכנס לך קוצונה או משהו,
הנוגדנים
מקיפים אותו מסביב. הייתי אומר שהחסידות והליטאיות וכל מה שהם עושים, הם סוג של נוגדנים שהתחילו לעטוף את ה...
את הכניסה של עוקץ חדש שנכנס לחיים.
בדיוק, כל אחד עטף אותו במעטפה משלו.
ועכשיו אנחנו מגיעים לשיא פוליטי, 1912 קטוביץ', ועידת קטוביץ', כמה אגודת ישראל?
1922.
לדעתי 12.
קטוביץ', לא.
נברר?
כן.
נברר אחרי כן?
כן, תרפב.
ומה נעשה על העשור הזה?
זה עשור של התחלת ההתגבשות.
אוקיי, עכשיו מגיעים לוועידת קטוביץ',
כן.
ומקימים את אגודת ישראל, שבמובנים רבים היא קונטרה לתנועה הציונית.
חד משמעית.
אוקיי? וההגדרה שמה, או הרצון הוא לפתור ברוח התורה והמצווה, את כל השאלות שתעלנה יום-יום על הפרק בחיי עם ישראל. וכאן מגיע הארגומנט...
כולל שאלת ארץ ישראל, שפתאום הראשונה...
שאלות.
שאלות.
וגם הרבה גישות בתוך הדבר הזה.
נכון.
קודם כל, מי מגיע לקטוביץ'? מי השחקנים?
רבי יעקב רוזנהיים, שמייסד אגודת ישראל
בגרמניה. והוא משכיל יחסית.
הוא משכיל, הוא דוקטור.
כן.
והגיעו מצד שני אדמו"רים מגליציה ומפולין. על מצד שני, היו כבר אז את החוגים השמרניים, בעיקר ההונגרים, בלז, ושלא לדבר, סעת מאוד לא הייתה קיימת, אבל היו אדמו"רים בגליציה שאמרו, אנחנו מפחדים להתחבר עם מה שנקרא היהודים, האוסט-יהודים, זה נחשב היהודים.
חרדים המשכילים.
חרדים, הם פחדו מאוד מזה. כן. אלא מה? גם הם לא התנגדו בפועל, כי הם הבינו שקרה פה משהו חדש. משהו שמחייב התלכדות, ולכן כל הליטאים הצטרפו לזה, חלק גדול מהחסידויות גור, חסידויות הפולניות הצטרפו לזה, חסידויות של גליציה עדיין שמרו על הסתכלות מרחוק, כמו שקרה בדיוק הרבי מבלז אמר, אנחנו נשמור עליכם מבחוץ, אבל אני לא יכול להתחבר עם יהודי גרמניה, כי היחס שלהם להשכלה הוא שונה.
אז עכשיו אני רוצה להקדים את המאוחר.
כן.
ברגע היסוד של הפוליטיקה החרדית, אוקיי? יש כאן שילובי מזרח ומערב, בהקשר הזה לא יהודים מזרחיים ויהודים אשכנזים, אלא מזרח ומערב של אירופה, שזה רוב מעניינו ובעניינו של העם היהודי טרם השואה. וצד אחד משכילי מאוד, צד אחד שמרני במובן העיירתי הישן של המילה. אנחנו עכשיו 120 שנה קדימה. לאן נעלם מהרעיון החרדי הרכיב המשכילי? איפה הדוקטורים, הרופאים, חוקרי המקרא, ההיסטוריונים, שבאו להקמת התנועה?
אוקיי, הם באו כולם, אבל מחלק אחד, מגרמניה. גם כשאגודת ישראל קמה, זה, יעקב רוזנאי וכל אלה הקימו את זה, הם התחברו במובן הארגוני והטכני, אבל לא הייתה כאן התחברות זהותית, זאת אומרת, יהודי גליציה לא למדו מזה שצריך ללכת לאוניברסיטה וללמוד, נשארה עדיין הזהות התרבותית השונה, יהודי גרמניה אפילו הסתכלו עליהם מלמעלה, על האוסט יודן האלה, הם היו כולם, הרב היר, שאני זכיר, אשתי הנינה שלו, בת אחרי בן, היה לו שיטה שותה לחלוטין, תורם דרך ארץ, כן. והיה להם רופאים, ועד היום הברוירים וכל אלה. אבל מה שקרה הוא, שרוב בניין ורוב בניין של אותו גוף שנקרא אגודת ישראל, היה שמרני. עכשיו, באה השואה, יהודי גרמניה שניצלו עוד קודם, אבל היו מיעוט, הם סך היו 5%. אז 5% האלה הגיעו לפה, והם ניסו לשמר את המורשת החרדיות, פלוס ההשכלה שנקרא פאי. אבל מול לחץ האירועים החיצוניים, מול לחץ המבחנים שהציונות, המדינה העמידה בפניהם, זה לא שאתה חי בברלין יכול להיות איך שאתה רוצה, יש לך אתגרים מיידיים, האם להקים קיבוצים, להקים מושבים, ללכת ללמוד, אז היה לך את פאי, והיה לך אגודת ישראל.
פאי זה פועלי אגודת ישראל, בואו נשקף מה זה אומר.
פועלי
אגודת ישראל. מצד אחד אגודת ישראל במובן הקלאסי של החרדיות, ופועלי זה התכתבות עם הסוציאליזם, עם עבודת הקרקע, עם חזרה לאתוסים ולמיתוסים הציונים.
במובן מסוים, גם ההשכלה.
כן.
היו ביניהם דוקטורים, היו ביניהם פרופסורים. מה שקרה
ברוב... גדלנו, אני גדלתי למשפחה כזאת.
נכון.
כן, אז אוקיי, אז הבנו שהמזרח אירופאיות...
אבל מה שקרה לפאי הוא בערד בפתיחת סוגריים, למה הם נעלמו? כיוון שדרך שהיא ביניים, תמיד היא מאבדת את עצמה לקצוות. חלק מפאי הלכו להיות, מה שנקרא תנועת המזרח, או אפילו הלכו הלאה, החרדים זזו שמאלה להיות יותר חרדים. לכן התנועה הזאת, היום היא מקימת עצמה חזרה, אם תשים לב, ההיסטוריה חוזרת, מה שנקרא חרדים בעולם המעשה, התנועה של הרב לבל, וכל אל, היא תנועה מאוד חרדית, אין לה יסודות סוציאליים.
הממח, הממלכתי...
אבל אין לה יסודות סוציאליים, לא, בכלל לא.
כי אין סוציאליזם כבר,
אבל... אבל היא קוראת לעצמה בעולם המעשה, היא אומרת, צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך במובן סיום לשרת.
החופים שלנו, צריך...
אבל זה לא יעקב רוזנאים, לא. כן.
אוקיי. אוקיי, הקמנו תנועה, והתנועה הזאת עושה משהו מאוד מעניין. היא מאפשרת לשמר עקרונות של אוטונומיה פנימית, שכל אחד מזרמי הזרמים, החסידות ההיא, והבית מדרש הזה, והרבה ההוא, כל אחד יכול לשמור את האוטונומיה הקהילתית, לא מתערבים אחד לשני, ועדיין יוצרים שלם. זה עדיין קיים היום?
בוודאי, זה הסיסטם של מועצת גדולי התורה. מה זה אומר? שאין בעצם דומיננטי אחד, יש מועצה, שכל אחד מייצג חוג, אבל כולם ביחד שומרים את האינטרס המשותף. כך לדוגמה את יהדות התורה של היום. מבחינה פוליטית זה משוסע, כי כל אחד צריך את התקציבים על הארגונים שלו, כל אחד יש לו את הניואנסים שלו, אבל מה? כשהם נכנסים לזירה הפוליטית, הם מבינים שהם לא יכולים להתפלג, כי הם לא יעברו את אחוז החסימה, הם מאבדים, יש להם אויב משותף, אם נקרא לזה, שנקרא צבא וחילוניות, אז אומרים, בוא ניצור מסגרת טכנית, שנקראת יהדות התורה, שמייצגת את היותר את הקהילות האשכנזיות, דרכה נתגונן החוצה, את החשבונות נעשה אצלנו בפנים.
אתה אומר, הדבר המעניין לאנתרופולוג, זה לשבת בישיבות הסיעה, כלומר, לא לקרוא מה הם אומרים במליאה, אלא לשבת בפנים ולראות איך החצר של בויאן, עומדת מול בלז, שעומדת מול ויז'ניץ הרומנים, או אני לא יודע מי, שעומדים מול הגרך סידים,
זה בעצם הפרנסה שלי, להביא לקוראים שלי את מה שקורה לא במליאת הכנסת ובנאומים, אלא איך בוועידה הפנימית של אגודת ישראל שקובעת את הרכב הנציגים לכנסת, מי חובר למי, מי בברית עם מי, אגודת ישראל הולכת כעת עם ויז'ניץ נגד האדמו"רים הקטנים של פרוש, ונגד צאנז ונגד אחרים.
וזה עדיין חי?
זה חי ונושם.
כל הסחר מכר הכלכלי הזה בין החצרות יחזיק מעמד, הרי זה לא דבר מהותי.
תראה, אני חולק על זה, כסף זה דבר מאוד מאוד מהותי, בתקציבים, על מה זה תקציב המדינה, מדינות קמו ונפלו על משברים כלכליים.
אני אתווכח איתך יותר מאוחר, לא אתווכח, אני אציע מחשבה, התפקיד כאן הוא לא פולמוס, על העתיד של הפוליטיקה החרדית, של התנועה החרדית, אם בכלל. אני חושב שהיא מאוימת היום, אבל ברגע הזה אני שואל, בויאן מתחתנים עם עם שינו, ועם שאול, חסדי גור אני לא בטוח אם הם מתחתנים חוץ מעם עצמם. אוקיי, אבל כמעט כולם מתחתנים עם כולם בתוך החצרות החסידיות, חסידים ומתנגדים פחות, אשכנזים ומזרחיים כמעט לגמרי לא, אבל כסף זה המגדיר? לא, של הזהות לא, הפנימית?
לא, לא, כסף לא מגדיר את הזהות הפנימית. הזהות הפנימית היא, זה אתה שאלת אותי, במסגרת הפוליטית, למה צאנץ נאבקת עם בלז על מקום יותר טוב ברשימה לכנסת? Okay. כי אם אתה במקום בכנסת, אתה יכול להיכנס לוועדת כספים, אתה יכול לוועדת התקלה, ואתה יכול להביא יותר כסף הביתה. Okay. אבל זה לא הגדרת זהות פנימית. זה תת זן בתוך החלוקה הפוליטית.
והזהות היא מה?
הזהות היא מה שהם הביאו אותה מגליציה, מה שהם הביאו אותה מפולין, וגם זה הולך קצת ומשתתה. היום חסיד אמשינוב לא כל כך אמשינוב כמו שהיה הסבא שלו. יש גם קוריתוך חרדי. שוכחים את זה גם כן, ההבדלים מאוד מתשתשים, אבל נשארה החלוקה מאוד מאוד גדולה של חסידים מתפלל לנוסח ספרד, הליטאים, ויש לך את הספרדים, הרבדיה וכל אלה. אבל בתוך הזה עצמו יש היתוך. אשכנזים, לפני... המרוקאי היום מתחתן עם חלבים, והאשכנזים בתוכם מתחתנים בזה. שמע, לחץ החיצוני עושה גם את שלו.
אז לפני ההיתוכים.
כן.
אנחנו קמים בראשית המאה ה-20, כתגובה לקונגרסים הציוניים, כי צריך... ברית אנשי שלומנו כדי להתאחד ביחד נגד המאיים בתוך הקהילות היהודיות שמלהיב, סוחף את הילדים, את הנוער, את הקהילות עצמן. ופתאום מגיעה השואה. כשאני אומר פתאום, זה לא הרבה זמן אחרי. זאת אומרת, אם בידת קטוביץ' היא ב-1912 והשואה מתחילה ב-1940, זה 20, זה דור. זה לא הרבה זמן במחיינו.
אפשר לומר שהתחילה כבר ב-33.
בעליית היטלר השלטון, אבל, כן. אבל 80% מהקהילות החרדיות נמחו, זה אחד המספרים שדיברו עליהם בזמנו. היו ניכרים בלבושם, אפשר היה לזהות מיד במי מדובר, מעטים דיברו את שפת המקום, אז היה קשה גם להיטמע. ואז העולם החרדי נס לשני מקומות, נס לארצות הברית של אמריקה, ונס לישראל, ומשתקם בצורה בלתי רגילה. אבל ההשתקמויות הן שונות, כי כאן אין אויב חיצוני אמיתי, אין את הגוי הרודף, אין את הפוגרום, אין את היטלר, אין את הצורר. מה המשמעות של צמיחת חרדיות מזרח אירופאית, בתוך עולם חופשי, בתוך דמוקרטיות, בתוך עולם שמכיל אותם?
תראה, אתה הזכרת את ארצות הברית וישראל. החרדיות נמלטה לכאן ולכאן, ושים לב שיש לה ורסיות אחרות. החרדי של אמריקה הוא לא החרדי של ישראל, אלא אם כן אתה מדבר על קהילות קיצוניות כמו סקוויר או אלה.
אני אומר, באופן עקרוני...
ולמה זה ככה?
אין רדיפות.
יפה. עכשיו נגעת בנקודה מאוד עמוקה. החרדיות בארץ ישראל, היא גם חיה על רדיף, המוטיב שלה הוא התנגדות לרדיפה. אז נכון, זה לא הפריץ, וזה לא הפרעות, וזה לא קישינה, וזה לא יאסי, ולא כל הדברים האלה, ובדי, ובדי שזה לא השואה, אבל יש לך מתנגד מאוד חריף, שנקרא הציונות, ההשכלה, החילוניות, אז שוב פעם הם נמצאים במגננה. ובתוך המגננה הזאת, שהיא מגננה, בוא נגיד, אינטלקטואלית, רוחנית, אבל לא פיזית, אנחנו לא מדברים פה על בעיה פיזית, הם גם כן במגננה, וסביב המגננה הזאת הם משמרים את אורח החיים שלהם, זאת אומרת, שאם הציונות הייתה מכילה אותם, הם מקבלת אותם כמות שהיא ולא מתנגדת אליהם, אז יכול להיות שאתה צודק, ההבדלים היו נמחקים, אבל ברגע שיש לך אתגר חיצוני, אז כל אחד, כמו שאמרתי, יש את ההגנה במקרו, ויש כל אחד מתקפל לתוך עצמו, ולכן שים לב להבדל בין יהדות ארצות הברית ליהדות הישראלית,
יהדות חרדית.
יהדות חרדית.
חרדיות ארצות הברית.
תראה את היחס לעבודה שם. היחס לעבודה בארצות הברית הוא מה שהיה ממתן תורה ועד היום. כל בחור ונורמלי.
רבי יוחנן, הסנדלר.
הולכים לעבודה. יש איזה זרם אינטלקטואלי דק מאוד. אם כי לאחרונה, גם בארצות הברית כבר התחילה תופעה של אברכות
מצחית.
נכון, אבל הם קיבלו את זה מארץ ישראל. הם לא הביאו את זה מעצמם. ככה חסידים, בגיל 18 הוא מתחתן, או שהוא נהג אוטובוס, או שהוא פותח חנות, או שהוא לומד מה שהוא עושה. היה, פה אתה לא יכול לעשות, כי הציונות עשתה פה טעות חייה. טעות חייה היא עשתה בנושא הזה שנקרא גיוס לצבא.
אם אתה לא הולך לצבא, גם לא תעבוד.
אני לא יודע מי הוליד את המשוואה המטופשת הזאת.
אני אתן לך אנקדוטה, יעקב, אתה תאהב אותה. במליאת הכנסת, מתי חוק טל לפני שחוק טל נולד.
היה לנו פסיקת בגץ ב-98, ואחר כך ב-2002 את חוק טל הראשון, 2007 את חוק טל השני.
אז לפני, אני כבר לא זוכר איפה הייתי בשלב הפוליטי, אבל 98 לא הייתי בכנסת, אבל בראשית, ב-90, לא, אהוד ברק ראש הממשלה, זה 99. חיים רמון, אריה דרי ואני עומדים במליאת הכנסת, ורואים שזה הולך להתרגש עלינו. אני אומר להם, בוא נעשה דבר פשוט, הנה הנוסחה. הגעת לגיל 18, אתה לא צריך ללכת לצבא, לך לעבוד, תעשה מה שאתה רוצה, אין תקציבים. אריה אומר, אני צריך לבדוק את זה. הלך לבני ברק, בדק, חזר, אמר, זה אוקיי. חיים ורני הולכים לברק ואומרים לו, הנה הנוסחה, נגמר, אין יותר בעיות, אין ממסדים, אין ועד הישיבות, אין כלום. ברק אומר, לא, אני צריך להילחם בהם בבחירות הקרובות, אני לא יכול לתת את, את הנוסחה הזאת. בדיוק מה שאתה אומר. אבל בוא, אני רוצה עדיין להישאר. יש שואה, נמלטים, הקהילות מאוד מוחלשות, גם בארץ, כולל אגב קהילה חרדית בתל אביב, שעד היום עוד רואים אותה ברחוב אחד העם, פה ושם. קהילות נורא נורא חלשות. הדוגמה של שלושת השבועות של מסכת כתובות, שאחת מהם זה שאסור למרוד בעצם, אסור להתקומם, ועדיין, ודאי פה בירושלים, ומי כמוך יודע את זה, אם תרצה תספר, ואם לא תרצה לא תספר, למרות השלילה של הרעיון הלאומי, ושל המרד, ושל התקומה, והמדינה, המון חרדים מתגייסים דווקא לאצל וללחי.
אני יכול לספר את זה מניסיוני
אישי. אמרתי, אולי תספר לנו, כן.
אבא שלי היה בלחי, ואמא שלי הייתה, הם היו צעירים, הם היו בברית חשמונאים. זה היה...
תנועת הנוער של...
תנועת הנוער של תנועת של החירות, מה שנקרא, תנועה של ז'בוטינסקי. ירושלים של אז הייתה מיקרו-קוסמוס, אהבה את הכל. וחוץ מזה גם החרדים, אז לא היה, כשאתה התגייסת לחפור, נגיד מי שהתגייס, לחפור שוחות בגבול 100 שערים, העיר העתיקה, כדי להגן על השכונה, לא חשב לרגע שהולכים לעשות ממנו קור היתוך. הוא פשוט קם ונלחם על חייו. אז הוא פשוט קם ונלחם, חפר ונלחם, היה אפילו את גדוד טוביה, של כאלה, וההתנגדות לא הייתה עקרוני, פשוט נלחמת על חייך. אבל עם הזמן המדינה פחות נלחמה על חייה. בן גוריון הוא זה שטבע את הנושא קור היתוך, ואז התחילה ההתנגדות החרדית שהלכה והתגברה, ככל שקור ההיתוך הלך והתגבר.
אבל היסוד הזה, עכשיו אני גולש ממש לתוך האקטואליה הלוהטת, היסוד הזה של חלקים בחברה החרדית, שהולכים דווקא עם אצל ולחי יותר מאשר עם ההגנה. זה גם ביסוד של המנדטים שזזים היום בין החרדים לבין כהנה בן גביר? זה אותו יסוד?
כן, אתה התחלת בתקום המדינה והגעת אליהם, אני רוצה לקחת...
אמרתי שאני רץ מהר לרגע.
לא, לא, אז אנחנו נעצור באמצע.
אוקיי.
וזה יסביר את הכל. תראה, החרדים לא היו אף פעם חלק מהימין הרשמי. בשנים הראשונות הם שרדו והגנו על עצמם, עשו הסכמים עם מפאי, המהפך שינה משהו, בגין נתן להם זכויות, נתן להם מעמד, ולכם התחילו להתקיים, המפאי בז עליהם, בגין שלא היה גם חילוני, הוא כיבד אותם, אז כבר נתן להם פוש, אבל נקודת המבחן הייתה, היית אז בעניינים, היה במה שנקרא תרגיל הידוע, תרגיל המסריח, הרב שחר והרב בדי היו, יש לי תורה שלמה בנושא הזה, היום שכמעט שמאל הם התנגדו, הייתה להם התנגדות מובנית לרעיון המשיחי הזה, שצריך לשפוך דמים כדי להגן על פיסת ארץ ישראל, הנושא הזה היה זר להם. הרב שח שבאו אליו לשאול אותו על להקים את מעלה עמוס, או את אמנואל, אם אינם, הוא אמר להם, מה אתם יושבים שם?
סטוחים.
הוא אמר להם, יום אחד יגרשו אתכם ממקלות. מה אתם הולכים לגור שם? כשהקימו את ביתר עילית, הרב הצבע לרב שח, ואמר לו, רוצים להקים שם גם, שיהיה לנו גם חלק, אמר לו, תראה לי את המפות. אז הרב הצבע לו את גבעה סי, עם דבוקה לצור הדסה. אני אומר לו, טוב, ישאירו אתכם שם. את מודיעין עילית הוא יישאר גם כן, כי יראו לו...
זה סמוך.
הרב שח, שהיה פוליטיקאי גאוני, אמר, תיקוני גבול זה בסדר, אבל תלכו לגור שם, אם אחד יגרשו אתכם, מה שכמעט
אז קרה. אז מה קרה?
רגע, מה שקרה ב-92, פה חל המשבר הזהויות. היה אפשרות ללכת או עם השמאל, שזה יהיה, ולתת להם כל טוב, אני אומר לך שבעיית הישיבות הייתה נפטרת, אם היו לוחים אז עם שמעון פרס, ברמה הייתה נגמרת, הרב שח קיבל שם החלטה היסטורית, הרב שח אמר, נכון שאני בדעות שלו, אבל פה יש לי מאבק זהויות, איפה אני החרדי נמצא, בצד הימני או בצד השמאלי? אמר הרב שח בנאום השפנים שלו, שאנשים בזים לו, כי הוא נקרא נאום השפנים, זה הנאום גאוני. הוא אומר, למי אני שייך תרבותית יותר? אני שייך יותר למסעוד המשדרות, או לדוקטור אופשטיין מצפון תל אביב. אמר הרב שח, אני נמצא יותר איתה מזדהותית. הוא לא דתי, הוא נוסע לשעות לשבת, אבל...
מסורתי.
הוא מסורתי, אני נמצא שם, אני לא יכול לעזוב את הציבור שלי. ההחלטה הזאת של הרב שח העבירה ציבור שלם מצד אחד של המפה לצד השני, הזהות הימנית הלכה והתחזקה, הלכה והתחזקה, השמאל גם השם בזה, כי הוא התחיל לרדוף אותם על שטויות, על דברים שאין בהם שום ערך, לא ניסו לקרב אותם, ניסו אדרבה, ברגע שטויגת לצד הזה, ואז הגיעה חרדליות, הגיעה כהנה, אלה ערכים שדיברו לחרדי הצעיר, אנחנו מבינים מה זה ארץ ישראל, אנחנו חיים, אנחנו הראשונים שאימצנו את התפיסה שהמלחמה פה היא לא על שטחים, אלא על, לא על גיאוגרפיה, אלא דת וערכים והכל. ציבור החרדי עבר לימין על מלא. עכשיו השאלה, כמה זה על מלא? אז פה יש לך הבדל לניואנסים. אבל בגדול הצעיר החרדי נמשך אחרי בן גביר וסמוטריץ' לא, כי הוא מסמל את התורה הקוקית.
מה זה עושה למנהיגות כשהיא רואה...
בעיה גדולה, אריה דרי שהיה איש שמאל, אתה הרי ישבת איתו, עוד לפני התרגיל המסריח, הוא בשמאל, הוא בימין, זה כמו שאני ואני לא יודע מה, אין לי שום קשר אמיתי ביניהם.
אבל היום, במנהיגות...
הוא חייב לנהיג, יש לו... אריה דרי טבע את הכלל, אנחנו נצמדים לנתניהו, נצמדים לימין, למה? שיקולים אלקטורליים.
נתניהו צריך אריה חזק, כן.
למה הוא לא בגלל שהוא כל כך רב נתניהו, הוא חושב על את מה שאני ואתה חושבים.
אבל אני שואל שאלה אחרת.
כן.
אני היום מנהיג חרדי, הרב פלוני, הרב אלמוני, בין אם בצד החסידים או בין בצד של הליטווקים, ואני רואה את הרחוב שלי נסחף אחרי לאומנות, לא לאומיות. מה אני עושה? איך אני עומד בפרץ? אם בכלל.
זה קצת בעיה, בצד הליטאים מנסים לעמוד בזה, יש לך את המאמרי השקפה ביתד נאמן, ויש לך את הדרשות של הרבנים נגד הלאומנות.
שמשפיעים עדיין?
כן, הם משפיעים על ההארדקור שלהם, אבל בשוליים יש זליגה אדירה. בן גביר לדעתי לקח 2-3 מנדטים חרדים, ולאו דווקא מהשוליים, הוא התקרב כבר די להארדקור, גם בגלל הכעס על המפלגות החרדיות, שיצרו לעצמם תדמית נהנתנית, חזירית, שאנשים שדואגים לעצמם, חוסר המס והכל, בן גביר מדבר אליהם בשפה מאוד מאוד פשוטה, אומר, אני לא צריך כסף, אני לא צריך שום דבר, אני רוצה לגרש פה את הערבים, ולהקים פה מנהם כל מקום. חלק מהציבור החרדי זה מדבר אליו, וזה מאוד משפיע גם על ההנהגה, כי מפחדת, פחות בחלק הפוליטי, לאבד מנדטים, לאבד כוח.
אני אגיד לך למה אני חושב, אני מציע מחשבה, זאת אומרת, זה לא השקפה שלמה, שבחבירה לימין יכול להיות שנמצא יסוד ההשמדה העצמית של האסטרטגיה החרדית. זה קרוב, בגין קרוב, שס קרובה, סמוטריץ' קרוב, החרדלים קרובים, כהנה קרוב, ויש זליגות. אתה יודע טוב כמוני, בדמוגרפיה, לא, המשפחות החרדיות מבורכות בילדים, לא כל הילדים נשארים בתוך הקהילה החרדית, יוצאים, מדברים על אחד מארבעה, אחד מחמישה, זה לא חשוב כרגע, והם מזינים את המפלגות של היד, ואת התנועות הפוליטיות של היד, שהן נורא אטרקטיביות. עכשיו, הציבור החרדי מלמטה, הרחוב, עבר מאנטי-לאומיות ללאומנות, בלי לעצור בתחנת הרכבת של לאומיות אחראית, מאוזנת.
כן, אוקיי.
עד כאן תיאור. עכשיו, בהיסטוריה, בפולין, התנועה החרדית לא רצתה לשתף פעולה עם הציונים, אז הם שיתפו פעולה עם הבונדיסטים, עם הפולקיסטים, ואפילו עם מתבוללים למיניהם, כי הם רחוקים. ואז זה לא משפיע לי על מה שאתה קראת קודם, ההתבדלות, השמירה על דלת עמותיי. אם אני היום אסטרטגיה של התנועה החרדית, אני אומר להם, לכו תשבו עם הערבים. שום דבר לא מאיים עליכם. תייצרו אסטרטגיה, היא נגד שטחים, נגד עלייה להר הבית, שתיאולוגית אתם נגדה. שתי הקבוצות האלה ביחד, זה 40-50% מהפוליטיקה הישראלית. אתם מפילים את הסיסטם. ככה, אתם מאבדים לשכנים שלכם.
אני מבין עכשיו, אתה עשית פה כריכה של כמה נושאים ביחד.
כן, אסטרטגיה.
לא, אני חייב לפרק אותם אחד לאחד.
בבקשה.
אתה אמרת שאחד לארבע בערך יוצאים החוצה, אני חושב שנדבר אחד לחמש, אחד לשש.
עדיין.
אבל עבורם, הם לא יוצאים לא לסמוטריץ' ולא לבן גביר, לא כאלה, הם פשוט מורידים את הכיפה, והם מגיעים למחוזות שאני לא יודע...
ומצביעים אגודה אחרי
לא, מה פתאום, אני גם... לא, אני חושב שהם לא מצביעים לפגעה חרדית, אני לא יודע איפה הם נמצאים בכלל,
מבחינה פוליטית. המרכז ימין, לדעתי.
כן, אבל הם יצאו החוצה, זה לא שהם נשארו דתיים ו... ימצאו, בוא נגיד שאף חרדי שאני מכיר שיצא החוצה, לא הלך לראות בשדות הציונות הדתית.
כל מה שאני טוען, החרדיות במתכונת שלה בתוך הימין, מחרסמים בה, היא לא מחרסמת באחרים. היא לא מצליחה לשמור על מה שאתה הגדרת קודם כערך הראשון, שמירת העצמי.
כן, אבל נכון, אבל דיברנו מקודם, כשהיית השיחה, אולי קצת בסמול טורק, שהציבור החרדי הוא ציבור ענק. ענק, אז גם אם אחד מארבע, אחד מחמש יוצאים החוצה, אנחנו מדברים פה על מסות של הכפלה כל 20 שנה. אז יוצאים חלק החוצה, כן, אבל מה עם החלק שנשאר, ושהוא הרוב, החלק שנשאר לא מרגיש שהוא מאוים. הוא לא צריך לעשות בריתות עם אחרים, עם גושים אחרים, כי הוא לא מרגיש שהוא מאוים, הוא נשאר בזרם שלו, אז נכון שיש נשירה. זה כמו שאתה אומר שיש פה בארץ הגירה. 500,000 ישראלים יעזבו, עוד 500,000 יעזבו בשנים הקרובות. אבל אלה שנשארים ואלה שעוד יעלו, הם מספיק כדי לספק אנרגיה.
אז בוא נשאר פנימית. איתם, בוא נשאר עם האנשים שהם עיקר מניינו ובניינו של הכוח החרדי.
כן.
לא עוזבים, לא מאוימים, לא פה, לא שם, גדלים והולכים. חינוך יותר טוב, פחות טוב, יותר פתוח, פחות פתוח. יש גם גווני חינוך רבים בתוך כל המהלך הזה. ואני רוצה לשאול את שאלת האחריות.
לא, אני, רגע, אולי נשאר עם שאתה, למה הם לא יוצרים ברית למשל עם הציבור הערבי? השאלה שאני שאלתי אותה כמה פעמים, ואני רוצה לומר לך שמי ששבר את הברית הזאת היה דווקא הצד השני. הייתה איזה ברית פוליטית כלשהי.
טקטית, נכון.
טקטית, בין הערבים אף פעם לא הצביעו בעד
חוק הגיוס.
חוק הגיוס, לא, בעד גיוס חרדים.
נכון.
והחרדים התנגדו לחוק המואזין.
נכון.
עכשיו, התמורות הפוליטיות של קואליציה, האופוזיציה, שברו את זה. אני זוכר בכנסת הקודמת, מהממשלה של בנט ולפיד, החרדים באו למנצור עבאס ולטיבי, וכל אמרו להם, תחילקום, תעזרו לנו מול חוק הגיוס של לפיד, כי יום אחד זה יגיע גם אליכם. יום אחד יבוא איזה קיצוני, אם אני ארחיב את החוק, גם על הציבור הערבי. הניגודות הערבית עשתה פה טעות איומה, כי הם היו במה אנחנו בקואליציה, נלך עם לפיד ובנט נגד נתניהו ונגד ימין, הם זנחו את הברית הזאת. אני חושב שהם באו להם, אמרו להם, אנחנו נשמרנו לכם בחוק המואזין, אנחנו נגד רדיפת זה, אנחנו, כל פעם, שים לב דבר מעניין, אברום, כל פעם שעולה בכנסת הצבעה לשלול זכות הצבעה, לגרש חבר כנסת ערבי, מי מצביע נגד?
החרדים.
חרדים, למה? א', ברית המיעוטים, וב', יום אחד אתה זה, יום אחד יקימו לנו, ידעים שאנחנו לא מספיק ציונים, יגרשו גם אותנו מהכנסת.
אני רוצה אבל ללכת יותר.
הם שברו את הברית הזאת.
זה הייתה בריתונת. לא ברית, אגב, זה טיבי גפני, זה לא הליכה מהותית.
אבל מי מייצג אותה? אין הליכה מהותית, אנחנו שתי תרבויות, שתי זהויות, אבל בחלק הטכני שבו נעשה ברית מיעוטים, היה פה ניסיון, הוא נכשל.
יעקב, אני בצד הטכני, אני כבר לא בפוליטיקה, אז היא פחות מעניינת אותי איך במליאה מאחורה סגרנו, אני שואל על התפיסות הגדולות, אני היום רוצה לשמר את הקהילה שלי מבודלת, אני לא מתקרב לכאלה שבחרסמים בי, אני לא מתקרב למתן כהנה, אני לא מתקרב לבן גביר, כי הם דומים לי, אז הם גונבים לי.
אבל מי יעמוד בפרט? זאת אומרת, בעניין הזה הנהגה החרדית נגררת אחרי רחוב.
זו טרגדיה. אבל אני רוצה להישאר שם באותו מקום, אוקיי? להישאר שם באותו מקום. יש הנהגה חרדית, יש ציבור חרדי שהוא די בטוח בעצמו, כמו שאתה אומר, הוא לא מאוים, יש לו מערכות משלו.
הוא די מאוים, אברום, הוא די מאוים.
לא, אתה אמרת קודם שהוא
לא מאוים בחלק הפיזי הזה, אבל היום, כשאני מדבר איתך היום, הציבור הזה מאוד מאוים.
חכה רגע, אז בוא נשאר בלא מאוים, בחצי הלא מאוים
ברגע.
חזק, גדול, פורה ורבים, כלומר, הרבה מריבות והרבה פריון, כלומר, גם פרים, גם רבים. ועוד 10-15 שנה, הם יהיו קבוצה, אתם תהיו קבוצת הרוב או אחת הקבוצות הגדולות ביותר בציבור היהודי. 35% מהחברה הישראלית. זה כבר כוח שמוליד מתוכו ראש ממשלה. מה יהיה ביום שיהיה פה ראש ממשלה חרדי, כמו שהיה ראש עיר חרדי בירושלים?
אני לא חושב שנגיע ליום הזה משתי סיבות. א', ככל שהציבור החרדי גדל, א', הנשירה בו גדלה. וגם כשאין נשירה רשמית, להוריד את הכיפה ולצאת לזה, יש נשירה פנימית, יש לך חרדים מודרניים, חרדים בעולם המעשה, כאלה שהם לא, זה, שים לב דבר מעניין, הגידול הדמוגרפי החרדי, לא מוצא את מקומו כמעט בגידול הפוליטי, חוץ משס היא מביאה מהחוץ, שהיא מביאה
כן, כאלה. כן, אבל זה לא מנדטים חרדים, זה לא מנדטים מסורתיים.
אז
כן.
מה קרה פה? קרה פה שהציבור החרדי, תבדוק את אחוזי ההצבעה, תבדוק למי מצביעים, הוא לא הולך דווקא אחרי מפלגות חרדיות, אז חלק הולך לליכוד, חלק למפלגות אחרות. אני רואה פה את זה בטווח של 50 שנה אולי, עד שיהיה כוח פוליטי חרדי שירקו להרכיב ממשלה.
לא, זה יותר פשוט, יעקב, זה יותר פשוט.
איך?
נגיד בשנת 2050, עוד 25 שנה, פחות או יותר, אתם 30-35% מהציבור, על מגוון המפלגות החרדיות, בסדר? ואז לא מצליחים להקים שום קואליציה.
אגב, למה נגיע ל-2050? אנחנו כבר 20 שנה כמעט, 30 שנה, שאף גוש לא מצליח להקים ממשלה יציבה.
ואז יום אחד...
הנה, בנט והקימו ברית, היא החזיקה ממש...
על 6 מנדטים של בנט.
כמה זמן זה החזיק? פחות משנה.
ואז יום אחד יקום מישהו ויגיד, חבר'ה, תראו, אנחנו מימין לא מצליחים, אנחנו משמאל לא מצליחים.
זה מה שקורה עכשיו.
בואו, פורוש, אתה מוכן להיות ראש ממשלה? לא פורוש, פורוש דור 5, אוקיי? ואז הוא יגיד, אני מוכן לתקופת ניסיון, את חירום, את שרי ליעקב, תלך איתי רגע בתיאוריה.
כן, אני אלך איתך בתיאוריה, אבל אני אומר לך שזה יהיה יום, הציבור החרדי מפחד מהיום הזה.
אבל בוא נשאר בפחד רגע.
הם לא רוצים, אני לא יכול לקחת אחריות על הממשלה הזאת.
שנייה, רגע, אני מדבר איתך על אחריות, פתחנו את פרק האחריות.
כן.
תיווצר קוניונקטורה פוליטית, מי האמין שבנט יהיה ראש ממשלה עם 6 מנדטים וכיפה? לא, אי אפשר היה להאמין, פתאום זה קרה. תהיה קוניונקטורה פוליטית של 30-35%, יש כוח להיות לא רק ממליך מלכים, אלא גם לא המלוכה. ואז נגיד יש ראש ממשלה חרדי, או שר, יש חרדים בה, כמו ראש העיר לופליאנסקי כאן.
נכון, זו דוגמה טובה.
צריך בעצם שני סוגי מחשבות. מה הכשרת הלבבות לציבור הלא חרדי לקבל ראש ממשלה חרדי? ומה ראש ממשלה חרדי צריך לעשות כדי לנהל מדינה שצבא נוסע בשבת, משטרה פועלת, שירותי חירום, צריך להרים טלפון לא עלינו. תאר לי רגע שם.
התשובה נמצאת...
איך מתכוננים?
התשובה נמצאת בשאלה שלך. הזכרת את אורי לופוליאנסקי, זו דוגמה מצוינת. Okay. אורי לופוליאנסקי היה ראש עיר, אני בדקתי ומצאתי, אתה יודע שהחרדים קיבלו פחות מאשר בתקופת אולמרט, מאשר כן. בתקופת משה ליאון, ואתה יודע מה? אפילו פחות מאשר בתקופת טדי קולק. ברוב שהוא חשש לראות כחרדי, אז הוא פשוט, זה מה שיקר גם שיהיה ראש ממשלה חרדי, הוא יבין שיש 55-70% חילונים שלא יקבלו את הדרך שלו, הוא ייתן להם את כל החופש המלא, כי הוא יודע שבלעדיהם אין מדינה. כמו שלופוליאנסקי הבין, שאם אין פה, אגב, שימה למה שמשה ליאון, שיש לו קואליציה חרדית, מה הוא עושה? הוא מקים מגדלים. למה הוא מקים את המגדלים? אלא ראיתי עכשיו רעיון עם יושב-ראש הוועדה, היא אומרת,
לשנות את הדמוגרפיה, לשמר את הדמוגרפיה.
שאלתי חבר עם מועצה חרדית, תגיד, אמרת, איך אתה חבר בכזאת קואליציה? הרי ראש העיר שמשתף איתה פעולה, אומר לי, יעקב, אני לא רוצה, לא רוצה עיר חרדית, אני לא רוצה להיות בית שמש, אני לא רוצה להיות מודיע.
למה הוא לא רוצה?
כי אני לא רוצה להיות עיר ענייה, ומסכנה בסך הכל הציבור החילוני, הוא זה שמחזיק פה את העיר הזאת, נכון? הוא משלם את רוב המיסים, הוא הדוקטורים, הוא הרופאים, הוא כל זה. אנחנו לא יכולים שירושלים תהיה עיר חרדית.
ואנחנו יכולים, תישאר
רגע... אותו דבר יהיה ברשות, יקום ראש עיר חיל...
ראש ממשלה.
יום ממשלה חרדי, אני אומר לך מה הוא יעשה.
כן.
זה יכול להיות חזון אחרית הימים, היות שהוא לא מחויב לימין, כי הוא לא גבה בז'בוטינסקי, היות שהוא לא מחויב לשמאל, והוא מחויב רק לאינטרס החרדי, האינטרס החרדי הוא להיות מיעוט, ולא להיות יותר מדי משפיע, כי אנחנו לא יכולים לקחת אחריות על העם, כי מה קרה פה? אני אחזור איתך טיפה אחורה, שקמה המדינה הזאת, היו כאלה שראו במעשה שטן, היו שראו במעשה הגאולה. אלה שראו גם אצל החרדים, שראו במעשה הגאולה, אמרו, אנחנו החרדים לא מסוגלים להקים מדינה, אנחנו לא יכולים להקים קיבוצים, לא יכולים להקים מושבים, לא יכולים לעשות שום דבר מעשי, כי אנחנו חיים בעולם הרוחני. אז החילונים עשו את זה עבורנו, ואנחנו משתלבים בתוך זה. זה גם מה שיהיה כי מראש הממשלה החרדי. אני אומר לך שהמצב של החילונים יהיה יותר טוב מאשר היום. הוא ייתן להם את הכל, ולבד שישארו פה, יבנו את הארץ, ישמרו אותה. יהיה, כמו שאומר, יהיה את הצבא, אם יהיה צורך, הוא גם יענה לטלפון שבת, ימצאו לו היתרים, גם שר ביטחון חרדי יכול לענות. ההלכה מאוד מאוד גמישה בנושאים האלה.
תשאר רגע שם, אני לא רוצה להתווכח כרגע את הוויכוח של הרחוב, אנחנו נעשה את העבודה השחורה, אז זה אני לא...
לא, אני לא יודע עבודה שחורה, אחדים השתלבו, ביתנו את כוחם, אבל אנחנו לא מסוגלים להגיע לרמת המעשיות של הציבור החילוני, כי אנחנו עוסקים גם בדברים אחרים.
אז אני רוצה להישאר שם, באזור הזה, בלי ההתחה, אלא בבירור, בסדר? שזה, כי אותו דבר, אבל זה דומה, אבל שונה, באיזה מובן? פתחנו עכשיו את פרק האחריות. תימשך הדמוגרפיה החרדית, יימשך מה שדיברנו עליו לפני כמעט 3/4 שעה, אין לנו יותר, אנחנו הציבור החרדי לא מייצרים את הדוקטורים ולא מייצרים את המהנדסים, כי אנחנו עסקים בפרויקטים אחרים, אבל הכמות הדמוגרפית תהיה כל כך גדולה, שלא יהיו מספיק אנשים, לא יהיו מספיק יצרנים, עמלים ומשלמי מיסים, כדי לתמוך את מערכת הכספים שחסידות בויאן צריכה.
אוקיי, אז פה...
איפה האחריות שלכם לכלכלה שלכם?
באמת, וזה, תראי, יש מה שנקרא תהליכים שמזינים את עצמם. חברה חרדית כל כך גדלה, שיום אחד היא תצטרך גם כן להעמיד דוקטורים, תצטרך להעמיד גם כן פרופסורים, וזה יהיה תהליך שיהיה מבפנים, אבל זה יהיה תהליך איטי, מבוקר, והוא לא יהיה כתוצאה מלחץ חיצוני. תראה היום, אם כאן אנחנו נוגעים בחלק האקטואלי הזה, מה פשוט חרדים לא עובדים? בוא, אני חי בשכונה פה בארנוף, אני מכיר שם אולי 10% אברכים, כל היתר עובדים. אלא אם כן תגיד שמורה בבית ספר לא נקרא עובד.
אני אגיד שהפריון שלהם הוא פחות מה...
נכון, אבל גם זה הולך ומשתנה. יש לי חתנים וקלות, כל אחד מהם עוסק בנושא ההייטק, כן? יש לי קלה שעוסקת בפרויקט בכיר היום בבנק לאומי. היא חרדית פר אקסלנס, כן? מה היא לא תורמת? זה שבא לאברך.
אי אפשר לקחת, אבל ישראל, יעקב, אל תעשה את מה שאנחנו עושים, לקחת את הדוגמה האישית. הסך הכל הכלכלה החרדית, לא, ברגע הזה, תרגיל לי עוד 10 שנים זה ישתנה, אני אשמח, לא תומכת את מה שהיא צורכת מהחברה.
זה יקרה.
נכון, היום זה נכון?
נכון, אבל אברום, תראה.
אז איך זה ישתנה?
היום... החברה החרדית צורכת פחות ממה שהיא צריכה לפני 20 שנה. אנחנו לא חיים היום קצבאות ילדים, מאז שנתניהו עשה דבר חכם מאוד וחתך אותם. אנחנו חיים
הרבה... בתור שר אוצר אתה מתכוון.
בשר נתניהו ב-2003. אני אומר לך שהחרדים צריכים לשלוח לו פרחים רק על זה. כי החרדית, החברה החרדית נעשה יותר בריאה מבפנים.
אבל עכשיו בעשור האחרון יש שוב נסיגה.
אז ההיסטוריה הולכת כמו שאתה יודע בגלים. הצורך הפנימי להתפרנס, הרי הכי... יום אחד תקום ממשלה, שעוד הפעם תסגור את הברז. אני עשיתי פעם איזה תחקיר, בדקתי שאחרי כל תקופה שחרדים בקואליציה, הם אחר כן באופוזיציה, קראתי את זה גלגל עורב יורד, והוכחתי את זה למהלך ההיסטוריה. אנחנו עכשיו בתקופת צי, הממשלה הבאה תקה בנו. הציבור החרדי צריך לאכול. מה קרה ב-2003? אתה יודע איזה זינוק היה בעלייה לעבודה? זה יקרה בסיבוב הבא. זה יקרה או בממשלה שאחריה... או
בעצם מה שאתה טוען, שאתה...
אנשים, בסופו של דבר, ההכרח יוצר את האידיאולוגיה, אני צריך לאכול, וזה, וכבר, אתה לא יכול לעבוד בייצור, אין היום ייצור. אתה צריך ללמוד, אתה יודע כמה חרדים לומדים באוניברסיטה?
לא, אני יודע כמה מתחילים, ואני יודע שאחוז הנשירה מאוד גדול.
במקצועות הטכנולוגיים, כי אין לך את היסודות של מתמטיקה, ופה מגיעים החרדים המודרניים. החרדים המודרניים רואים את עצמם כחרדים לכל דבר. שאלת את הרב לבל, הוא היום מתחני חרדי לא פחות ממשה שיבת פונוביץ', אבל אני אומר...
אבל הם יגיעו יום אחד למספרים קריטיים.
אתה יודע באיזה מספר? אתה יודע שה...
24,000 נדמה לי, לא?
אתה יודע שהיום הם קרוב, על כל בית ספר חרדי, 4-10 חרדים שנפתחים, 2 מהם זה ממך, אתה מבין? אברום, איפה אנחנו נמצאים? 2. לך לבית שמש, תצא רגע מירושלים בבני ברק, לך לבית שמש, אתה תראה לך אימפריה...
אני אשאר איתך...
ברור שזה ילך ויגיע גם יעקב, למרכז.
אני
לא חושש מזה.
אני איתך במסע שלך.
אנשים יודעים, הקהלים יודעים להשתנות, כי המציאות משנה. דיברנו על קהילות מזרח אירופה. כן. בתחילה, למה הם השתנו? כי תוצאה מלחץ חיצוני. אני, זה יקרה
אני,
גם פה.
אני אלך איתך...
אני ממש לא מודאג מהקטע הזה, כי ה... יש גבול כמה שאפשר לחיות על האחרים, והציבור החרדי כבר מבין את זה, והתהליכים הפנימיים יעשו שלהם בלי אידיאולוגיה, בלי הכרזות מראש, בלי איזה בעידת קטוביץ' חדשה חרדית שתחליט שצריך לצאת לעבודה. זה יקרה, השינוי יבוא מלמטה.
אז אני אלך איתך, אתה בעצם מתאר את מה שקודם רמזת עליו, את הישראליזציה של הציבור החרדי הישראלי, אמריקה, סיפור אחר. עכשיו, בתוך הישראליזציה הזאת, יש את סוגיית השירות הצבאי. פחות מעניין אותי כרגע, אני רוצה חברה שיהיו בפציפיסטים. אני באידיאולוגיה שלי. ואני לא חושב שחברה בריאה צריכה לבחון את האנשים שלה על פי רמת השירות שלהם. אבל אני אשאר בשיחה הקיימת, השיח הקיים היום בישראל, אומרים נציגי הציבור החרדי, אתם משרתים בצבא ואנחנו משרתים בשדות הרוח. יששכר, זבולון, מה שאתה רוצה. אני עוזב כרגע חלק מהביטויים הנלעגים של חלק מנציגי הציבור החרדי, כי הם מבזים את עצמם. זה לא מעניין. אני אומר, ברמה העקרונית, איך אמרת, אנחנו עוסקים בדברים אחרים, אינטלקטואלים, רוחניים וכו'. עכשיו אני אשאל את הישראליזציה של תהליך, של התהליך הרוחני. נגיד לך באיזה מובן. ישראל הפכה להיות חברה כוחנית של כוחי ועוצם ידי עד כדי חילול השם. חילול השם בתפיסה הדתית העמוקה. למה לא קמים אנשי רוח חרדים ואומרים, אנחנו לא משרתים בצבא. אנחנו רוצים להציע לכם את תפיסת היהדות לריסון הכוח. כי היהדות הקלאסית היא בראש ובראשונה כיבוש היצר, לא התפרעותו של היצר. אנחנו עושים שותפות אחרת לגמרי, במקום להיות המלהיטים והתומכים. אני שואל, איפה המוסריות של לומדי התורה? אני מרגיש, וזאת, אני אומר זה עכשיו בכאב, עד עכשיו זו הייתה שיחה של פרטנרים. אני עכשיו אומר לך בכאב, שיש תחושה שרבים בציבור החרדי איבדו את אמות המידה המוסריות על שימוש בכוח ועל קדושת חיי אדם. איך אריה דרי ומוישה גפני לא מפילים ממשלה על חטופים?
טוב.
איפה זה נעלם?
אני אגיד לך איפה זה נעלם. המוסריות זה דבר טוב, והכל טוב, אבל יש מה שנקרא מדרג. כשאתה נלחם על חייך במובן, לא הייתי איתו במובן הפיזי, במובן הרוחני, במובן הקיומי, שבעלי הברית שלך, כלומר, אלה שאתה נלחם נגדם, זה טיפוסים לא פחות כמו לפיד, כמו ליברמן, כמו בנט וכל מיני זה. אתה לא יכול לדבר, אתה יכול לדבר עם לפיד וליברמן על מוסריות?
כן.
אני לא יכול לדבר עם ליברמן, אני לא יכול לדבר עם מוסריות, כי זה לא מדבר עליו בכלל. אנחנו נמצאים, אמרו, בעולם קיצוני, עולם של כוח. אז אני כוח, אני מתנגד בכוח. עוד לא הגעתי לשאלות האלה. אם היה מהצד השני, יושבים אנשים כמוך, אני אגיד שאתה לא היית איזה הוגר רוח שיושב במקום וכותב ספרים. היית עכשיו בעמדה פוליטית, היית ראש מפלגת העבודה. היית מנהיג זרם, היית בא לחרדים.
הייתי אומר להם, תפתחו לי את התפיסה היהודית של שימוש בכוח. כן, אבל
אין לי, אני לא הגעתי לזה.
למה לא יזמו את זה?
אין לי יזמו את זה, כי אנחנו נמצאים במלחמה קיומית. אתה יודע, אדם שמחפש את הלחם של כל יום, אתה יכול לבוא לשאול אותו שאלות, את תיאולוגיות עמוקות.
אני אגיד לך, כן.
אין לי מי לדבר.
לא, אני אתן לך.
אם החרדים היו ואומרים, אתה יודע מה, נמאס לנו מהכחוניות, מה זה היה עוזר להם? מישהו פותר אותם בגיוס בגלל זה?
יעקב, תעצור רגע.
אתה נמצא גבוה מדי מעל החיים הפרקטיים.
זה התוכנית שלנו, אנחנו עוסקים בהשקפה. בכינוס הקף א' לתורה שבעל פה, שהיה לא רחוק מפה, נדמה לי במוסד הרב קוק, בירושלים נדמה לי.
הייתי שם ב-1977.
קם הרב עובדיה, ונותן פסק הלכה שהמנותק מכל איזשהו משהו, ואומר, פיקוח נפש דוחה שטחים.
אבל הוא לא דיבר על האמן שלך,
לא, בתוך טוב אותו.
הוא לא דיבר על נגד כוחניות, הוא לא אבא רבים כמו
כל מה שאני אומר.
הוא דיבר ערך קדושת האדם מול חיי האדם.
אבל אז הוא יצר תבנית גדולה, שלתוכה ניתן היה ליצוק מהלך פוליטי-מדיני. עזוב עכשיו את הפרטים, איך זה עבד, ומה קרה יותר מאוחר, ואוסלו א' ואוסלו ב', עזוב את זה כרגע. אם היום היה קם גדול דור, בירושלים או בבני ברק או בכל מקום אחר, ואומר, רבותיי, מה שקורה כאן עכשיו זה מנוגד לערכי היהדות. בואו נפתח על זה שיחה. בואו נעזור לראות שלא יהיה מצב חס וחלילה שגדוד נצח יהודה מסומן כגדוד מתעלל. זה חילול השם. כל השיחה הייתה משתנה.
בשביל זה צריך, נכון. אני לא מסכים איתך, אבל אני מבין מה אתה אומר. שזה צריך מישהו עם כתפיים מאוד מאוד רחבות.
ואין לנו את זה בציבור החרדי?
עוגד, אנשים ששינו את, היו שלושה אנשים ששינו את פני היהדות החרדית. החזון איש שקבע את חברת הלומדים. הרב שח והרב עובדיה יוסף. אלה נפילים. אלה שבאו אחריהם, אני כמובן גדולי תורה, ואני מכבד את מאוד, אף אחד מהם לא היה מייסד דרך. הם אמרו, בוא נשמור על הקיים ברוח מה שאמרו לנו עד עכשיו. אין לנו הנהגה פורצת דרך. יש לנו הנהגה ש... מנסה לשמר, להיחס בכוח, שהספינה לא תתפרק, שהספינה לא תטבע. אין לנו את זה.
אני אגיד לך,
אתה יכול לעלות לנו לך מישהו היום שהיית בא אליו, ומנהל איתו שיחה, כמו שאני מדבר איתך עכשיו, הוא אומר, אני צריך להציל היום, מחר אין לי, מחר סוגרים לי את הישיבות, כי אין לי תקציב, מחר מגייסים לי את הבחורים. העיסוק בחיי היום-יום, לא מאפשר לך מבט מרחיק, וגם אין לך מי שיעשה את זה.
זה, אני לא יועץ פוליטי.
אין לנו, כשאלי את בן גוריון, אני מולו את החזון איש. אתה יודע שזה מול זה, כשהיה לנו את בגין, היה מולו את הרב שח, היה הרב עובדים, אבל היום, כשבצד השני יש לי אנשים, סלח לי הביטוי, נמוכי קומה, שאין מחשבים היום, אתה יודע, יאיר לפיד, האינטלקטואל נחשב היום, הנהיג הציבור החילוני, ההגותי, זה מצחיק.
קודם
אבל
כל,
מצד שני, אין לי בצד השני קונטרה נגדו, כי אני לא צריך אותו.
מבחינת לגלגל זכות על ידי זכאי, ליאיר יש תורה והיא מעניינת, אני לא מצביע לו ואני לא אצביע לו, אני לא איש מרכז, אני איש שמאל, אבל יש לו תורה והיא מעניינת, והיא לא אגרסיבית אלא מכילה, ושווה לשים אליה לב, אבל כן, הטענה שלי...
כשזה הגיע לחרדים היא לא, הטענה, מאוד לא מכילה.
אתה מתבלבל בין האיש לבין אביו, אבל עזוב לרגע.
כן.
הלוואי והתבלבלו אצלי ביני לבין אבי, אבל זה לא קורה לי לצערי, אוקיי?
כן.
אבל בעומק של הדברים, אני מקבל את רמת העסקנות החרדית והרחוב ומנהלי בתי הספר והאולפנות והמדרשות וכולי, הסמינרים, סליחה, ואני לא מקבל את זה ברמת גדולי הדור. הם צריכים להיות יותר גבוהים מלהיגרר. אבל אני אגיד לך מה אני רואה קרה בתבנית. נכון, חל חלחול מרתק שהחסיד, מקומו של הרב החריזמטי, היה מרכזי בחסידות, וזה חלחל גם לליטאיות, גם לליטאים פתאום יש אדמורים, אחרים וכולי, אבל יש גדולי דור שבעבר הייתה היה חשש למנות.
כן, אבל היה אחד ויחיד, הרב חיים קניבסקי, הוא היה אדמור עם כל הגינונים, אבל אחריו, שים לב, לא קם כמותו, אין היום אדמור ליטאים.
גדולה בלי גינוני מלכות.
לא, לא, היה שם חצר, והיה שם כמעט...
אני אגיד לך למה אין היום...
הנה, הבן שלו לא אדמור, כן.
אני אגיד לך למה אין אדמור. אני אגיד לך מי האדמור של הציבור החרדי היום.
ספר לי עליו.
בנימין נתניהו. הסבו את כל הערצת המנהיגות, מהמנהיגות התורנית למנהיגות הכוחנית. כשהוא מגיע לבני ברק...
אני מסכים איתך, הוא בצער רב. אתה נגעת בנקודה מאוד מוכנה. הרי מה זה בעצם מנהיגות? אדם שעסוק ביומיום ובקטנות, הוא צריך מנהיג שיקבל עבור את ההחלטות הקשות. כן? מה זה מנהיג? מנהיג זה אחד שאנשים נושאים את העיניים אליו, כדי שהוא ינהיג אותם כי מרגישים שהם לא יכולים. אתה צודק שבמובן הזה שאין הנהגה פוליטית חזקה בציבור החרדי, נתניהו הפך להיות האדמור שלנו. האדם הרקוב. ואני מסכים איתו, אני אעשה פה, אני רוצה לפתוח סוגריים, בבחינה התפיסה המדינית והמתכונית שלו, אני חושב שנתניהו עושה דברים מאוד מאוד גדולים. הוא הציל את המשק ב-2003, קורונה, ועושה כל מיני דברים אחרים חשובים. אני גם חושב שניהול המלחמה שלו די סביר. אבל הבן אדם הזה מושחת ורקוב מכף רגל ועד ראש. מספרים לנציגים חרדים שישבו איתו, הם חושבים עליו בשקט, מה שחושבים עליו, תמיר פרדו ויורם ברק מהזווית שלהם, לא... הבן אדם רקוב לחלוטין. אלא מה? הוא מספק לציבור החרדית מה שאין לו. אין לנו קריזמה. אין לך אדם ש... אגב, מי שהתחיל עם זה לא היה נתניהו, זה היה בגין. בגין היה אדמור החסידי החרדי הראשון. רק היו את הרב שח, היו כאלה שהיום שהרב שח איננו, ויש לך את נתניהו, שהוא מנהיג קריזמטי לכל הדעות. אחד האנשים הקריזמטיים בעולם. והוא מדבר בעזרת השם, הוא מדבר איתך לשפה שלך, ונותן לך להרים את הראש, ונלחם בשבילך בשביל חוק הגיוס עד כמה שהוא יכול. למרות שהוא היה חבר בממשלה ב-2013.
הוא היה בכל המקומות, אין מה לדאוג.
בכל המקומות. כן. הוא יזנח אותנו, אדם אינסטרומנטלי, יזרוק אותנו ברגע שהוא יצטרך. אבל כל זמן שהוא מנהיג קריזמטי, אתה צדקת, אתה אמרת הבחנה שאני לא יכול להתבקח איתך. האדמור שלנו היום זה נתניהו.
שאלה אחרונה... שאני רואה במקום של תקווה.
איך אמר מלך אמר החסיד למלך כוזר? או בשטני מלך כוזר.
מצאת מקום חרפתי או תורפתי מלך כוזר, כן.
כן, נתניהו.
וזה על הביטוי שהוא אומר לו, אנחנו לא הורגים, הוא אומר לו, כשתמצא ידכם תהרוגו, כשיהיה לכם כוח אתם תהרגו כמו שאר אומות העולם, מצאת מקום חרפתי מלך כוזר.
כן.
מקום אחרון כדי שנסיים אולי באיזה אופק של תקווה. דיברנו על הישראליזציה, אתה דיברת על כניסה למעגלי פרנסה, על על ההיתוכים בפנים קהילתיים שקורים יותר פחות. דיברת על תהליכים עצומי ממדים בטווח של 100 שנה. אני רואה גם שינויים מרתקים במעמדה של האישה, מלא בוחרות, לא נבחרות, לפודקאסטים, לנשים, דיברת על קלתך, בהייטק, השכלת נשים מתרחבת והולכת ממיליון סיבות, או בגלל סקרנות, או כי צריך לפרנס את הבית.
הסיבה השנייה, לא סקרנות. הסיבה, זה התחיל מזה, זה יגיע לסקרנות.
איך אתה רואה בטווח רחוק, 50 שנה, שני דורות, דור הנכדים והנינים, איך אתה רואה את האישה החרדית במשפחה החרדית, ודאי לא במקום שסבתא. תסרטט את זה רגע.
קשה לי לענות לך, כי אני לא יודע איך תראה החברה החרדית בעוד 50 שנה. הכוחות הפועלים כאן הם אדירים, ושינויים היסטוריים שהיו לוקחים בעבר מאות שנים, קורים היום במשך שנים. עוד 50 שנה זה כמו עוד 500 שנה בהיסטוריה האיטית. אני לא יודע מה יהיה עוד 50 שנה. כשאני יודע איך יהיו פני החברה החרדית, אני יכול להגיד לך איפה יהיה מעמד האישה. אם החברה הזאת תסתגר ותאטם, נגיד כתוצאה, אז מעמד האישה לא ישתנה, הוא רק יתביא את הפרנסה ותהיה את הכל. אבל אם החברה אחרת תיפתח, כפי שאני צופה שיקרה, מעמד האישה ישתנה לחלוטין. כי זה לחץ פנימי שברגע שהגדרות נפתחות, השערים נפתחים, הכל יוצא החוצה, גם מעמד האישה ישתנה באופן מוחלט. אני לא יודע אם תהיה נציגות חרדית, כי בינינו, עזוב אותי, כל הנושא הזה שלא בוחרות, לא נבחרות, זה קצף על פני המים. הם לא הצליחו להשיג 2,000 קולות של נשים חרדיות, כי האישה החרדית בנוח כרגע, אני לא יודע מה עוד 50 שנה, כרגע נוח לה שהיא עוסקת בתחום שלה, משכילה, מביאה את זה, לא, הכנסת פחות מעניינת אותה. ממש פחות מעניינת אותה. מה יהיה בעוד 50 שנה, ברום? אתה יודע מה יהיה פה במדינה עוד 50 שנה? בציבור אחד יש תחושה, יש אפילו עם רב שם החתוני, שהם לא יודעים שהמדינה תחזיק 100 שנה. צר לי לומר לך, שלאור התהליכים שאנחנו רואים, המדינים, הביטחונים, הרוחניים והפנימיים, אני לא יודע אם המדינה הזאת תשרוד כמו שאנחנו מכירים אותה. אז אתה שואל אותי על החברה החרדית,
אני מאמין גדול.
תשאל אותי עוד 25 שנה, אולי אני אצליח להגיד, תשאל אותי עוד 10 שנים, לא יודע מה עוד 100 שנה.
אני אשאל אותך על הנכדות שלך.
הנכדות שלי, אנחנו מדברים פה על, אני, יש לי כבר ברוך השם נכדות די, די גדולות. אני לא רואה בעשר שנים שינויים מהותיים, אני רואה שינויים זוחלים. אני לא יודע לאיפה זה הולך.
מה, הנכדה שלך תהיה אימא כמו שאימא שלך הייתה אימא?
בין הנכדה שלי לאימא שלי, שתאריך ימים, יש קרוב ל-100 שנה, אימא שלי.
זאת השאלה בעצם.
תראה, גם, אני לא יודע, גם כל הציבורים, בכל החוגים, אנשים שלפני 100 שנה, זה לא אנשים של היום.
לטוב ולמוטב.
לטוב ולמוטב, לרע ולכל זה, כן? יש לך את בבא אידלסון היום, אני לא יודע, אנשים של פעם זה לא אנשים
של היום. ובסופו של יום, בסופו של יום, שאנחנו במסע, נגענו כאן על פני מאות שנים, ושלוש יבשות, אירופה, אמריקה וישראל, ואלפי בני אדם וגוונים ובני גוונים, אתה אופטימי או פסימי כחרדי ישראלי?
שאלה שאני שואל את עצמי כל הזמן. אם אני מסתכל במובן הריאלי, ריאל פוליטיק, אני מאוד מאוד פסימי. אני מאוד מאוד פסימי מבחינה ביטחונית.
לא, על החרדיות.
לא, רגע, חכה רגע. ואז זה משפיע גם עלינו. אני לא יודע, בגלל שאני לא בטוח בזה של המדינה מבחינה פנימית וחיתונית, אני גם מודאג מהציבור החרדי, כי אנחנו חלק ממנה. אבל יש שיש לי גם תפיסה אמונית. היא מוציאה אותי למקום אחר. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים לשווא. ובזה העניין, בעניין הזה אני מבטא את הזרם החרדי שחולק על האדמור מסתמר. תראה, אנחנו עוברים פה לנושא אחר, אבל זה מסכם בעצם את הכל. השואה, הציונות העמידה את ההשקפה החרדית במבחן טוטלי. איך זה יכול להיות במשך 200 שנה יש תהליך התפתחותי שדבר מוביל לדבר, מוביל לדבר, הוביל למדינה. החרדים לא יודעים איך לאכול את זה. הרי זה, אלה חילונים עשו את זה, אנשים שהם נגד התורה, ופתאום אתה רואה שמשך 200 שנה, עם עליות וירידות, שואה באמצע, אבל התהליך הוא כיוון. הרב קוק קרא לזה התחלת את גאולה. חרדים לא יכולים לקרוא לזה התחלת את גאולה, כי זה על רקע חילוני. מצד שני, הם לא יכולים להגיד שמשהו לא קורה פה, קורה פה תהליך מבחינה רוחנית יהודי על טבעי. והתהליך הזה אני מאמין שיימשך. לרב מסתמר היה פתרון אחר, מעשה שטן. הכל נועד לנסות אותנו, הכל זה מעשה שטן. זה לא הולך, השקפה החרדית דוחה את זה. אבל מצד שני גם לא יודעת איך לאכול את המדינה. אז היא נוקשת בגישה הפרקטית. זה מציאות קיימת, אנחנו נסתדר איתה. אבל אני יש לי את המבט האמוני. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מגלגל פה איזשהו תהליך היסטורי שאני מקווה שיגיע לגאולה, מאמין שיגיע לגאולה. ולכן זה נותן לי נחמה של תקווה. אבל אם לא הייתה לי את האמונה הזאת, אם לא הייתה לי את התקווה, הייתי עושה מה שהרבה ישראלים עושים פה היום, בודקים דרך החוצה. כי המדינה הזאת, בגלל הבעיות המוסריות שלה, בגלל הבעיות המדיניות, בגלל הביטחוניות, המדינה הזאת תתפרק, אם לא הייתי חרדי שמאמין שהכל בסוף יהיה טוב, הייתי פשוט קם והולך.
או בעצם מה שאתה אומר לי, שהתקווה של אדם ציוני בישראל צריכה להיות, שהקודש ברוך הוא יחזיק מעמד.
בדיוק, הוא יחזיק מעמד תמיד, אבל... לכן, אגב, יש נטייה לדת אולי, שים לב שמאז השביעי באוקטובר, אתה יודע, אנשים שעוסקים בהחזרה בתשובה, אנשים שעוסקים בפעילות רוחנית, מדברים על פרוספריטי, הם אומרים שהם מעולם לא קיבלו כל כך הרבה פניות. למה? כי אנשים איבדו את האמון בכל דבר, איבדו את האמון בצבא, איבדו את האמון במדינה, וכשאדם אין לו מאיפה לזה, כמו שנאמר, אין אתאיסטים, אם כך אנשים מחפשים במה לאחז. לכן מה שמחזיק אותי זה התפיסה האמונית, אני חושב שהרבה מאוד מהציבור המסורתי, החילוני, לא האנטי, כן, לא זה שאוכל ארטיק מול מתפללים ביום כיפור, אבל החלק הזה ניתן לכיוון האמונה, זו התפיסה שלי.
החיים כמו החיים, חלק ילכו לפה וחלק ילכו לשם, ואתה ואני נמשיך לדבר.
זה, יעקב. לפחות כל זמן שאנחנו יכולים לדבר, זה טוב.
כמו תמיד, פשוט מעשיר, המון המון תודה על הנדיבות בשיתוף המידע.
תודה רבה לך.
ימים טובים.